אז אנחנו בדניאל פרק ז', זה יצא לנו מאוד טוב, הפרק הזה להיום, זאת אומרת, זה פרק שקשור מאוד לעשרה בטבת, נראה בהמשך. זה פרק שהוא מדבר אולי הכי בספר דניאל על התקופה שלנו. זאת אומרת, יש בו הכי הרבה התמקדות בתקופה שלנו, ובין הפרקים עם הכי הרבה התמקדות בתקופה שלנו בתנ"ך, ולכן אני חושב, אנחנו נצטרך להתעכב עליו די הרבה. אז יכול להיות שזה עניין אחד לפחות אני אשאיר לפעם הבאה, ואז פעם הבאה נלמד את הפרק של פעם הבאה, ובזמן שישאר נשלים את הפרק שלנו, כי באמת יש כאן המון דברים שאפשר לדבר עליהם, וזה חוץ מזה שצריך ללמוד את כל הפרק בעצמו, בתור התחלה, כדי להבין על מה מדברים. אז ככה נעבור על הפרק עם הסבר בסיסי, ואחרי זה נשב על הפענוח שלו לפי הדור שלנו. דניאל פרק ז', בשנת חדה לבל שצר, מלך בבל, דניאל חלם חזה וחזווה רשע על משכבה, בדיין חלמה חטב, רש מילין אמר. כלומר, בשנת אחת לבל שצר, מלך בבל, דניאל חלום חזה וחזון ראשו על משכבו, ואז החלום כתב, רש מילין אמר. זאת אומרת, יש כאן כבר שינוי, עברנו לחצי השני של דניאל. עד עכשיו דניאל בכלל לא חלם ולא חזה שום דבר. זה רק היה המלכים של בבל שקרא להם דברים או הם חלמו, ודניאל היה הפותר. ופה מכאן עד סוף הספר, זה חלומות של דניאל עצמו, חזיונות של דניאל עצמו רואה, כי דניאל הוא בשני כובעים פה, זאת אומרת הוא מדבר על הגלות, אבל כובע אחד זה מול מלכי בבל, ופרסים עדיין שהם ישבחו את הקדוש ברוך הוא, והם בעצמם יכירו בגדולת השם, והכובע השני זה חלומות על הגלות שלא מעניינים את מלכי בבל או פרס ומדי, שזה לא מעניינם בכלל. אז את הדברים האלה דניאל חוזה בעצמו והוא כותב אותם. זה כמעט מקביל גם לשאלת הארמית. אמרנו שהפרקים מסוימים נכתבו בארמית, כי צריך שגם הגויים יבינו אותם. זה הסבר הכי פשוט. הפרקים שקשורים למלכות ושקשורים לזה שגם המלכות הכירה שהקדוש ברוך הוא השולט, כל העמים צריכים לדעת לקרוא אותם. הפרק שלנו היחיד שלא עונה על ה... הוא כבר עובר לחזיונות של דניאל, אבל הוא כתוב עדיין בארמית. מהפרק הבא זה חוזר לעברית. ואני חושב שהנקודה היא בגלל שזה עדיין מדבר על ארבע מלכויות, למרות שזה מדבר עליהם מזווית אחרת, אבל זה מוסיף עליהם פרטים, וארבע מלכויות כן הם מעניין של כל הגויים. אז בשנת אחת לבל שצר מלך בבל, זה ממש סוף מלכות בבל, כי בשנת שלוש לבל שצר הוא כבר מת, ופרס המדע החליפו. אז דניאל ראה חלום, הוא חזה חלום, זה לא בדיוק ראה, הוא הבין חלום, כי זה חלום נבואי. וחזווה רשע על משכבה, זאת אומרת, בחזון ראשו על משכבה, הוא גם הבין, הוא ישב אחרי זה והבין, לא אחרי זה, אנחנו נראה שאפילו תוך כדי החלום, הוא מנסה להבין מה הוא רואה, הוא גם שאל את המלאך שם, אנחנו נראה, ואז הוא כתב את החלום, כדי שיהיה לדורות, כי החלום הזה הוא לתקופה ארוכה, צריך לדעת אותו, נגיד לנו, בדור שלנו, יש המון מה לעשות עם החלום הזה, אז צריך לכתוב אותו, ואמר ראש מילים, זאת אומרת, מילים בארמית זה לא דווקא מילה, זה עניינים, זאת אומרת, הוא נתן ראשי פרקים, זאת אומרת, אנחנו נראה בהמשך, שנאמר לדניאל בפירוש לסתום את החזון שלו, זאת אומרת, לא לכתוב בפירוש, את מה שהוא ראה. דניאל ידע וראה הרבה יותר ממה שהוא כותב לנו. ולכן דניאל לא כתב כל מה שהוא שמע וכל מה שהוא ראה, כי זה ייאש מאוד את עם ישראל בגלות, אנחנו נראה בהמשך, זה יהיה... לפי מה שאנחנו יודעים היום, מאוד לא היה כדאי שידעו את זה במשך כל הגלות, את מה הולך להיות. אז דניאל כן ראה באופן די ברור מה הולך להיות, והוא כתב רק ראש מילין, רק את הראשי פרקים, ומשם אתה תדע לפענח מה שצריך. ענה דניאל ואמר, חזה הבט בחזבים לילה, וערו ארבע רוחי שמיה מגיחין לימה רבה. כלומר, ענה דניאל ואמר, רואה הייתי בחזיוני עם לילה, והנה ארבע רוחות השמיים נלחמות לים הגדול. זה עוד לא ארבע מלכויות, זה ארבע רוחות השמיים. וארבע חייבן רברבן סלקן מן ימש, עניין דם מן דם. וארבע חיות גדולות עולות מן הים, שונות זו מזו. זאת אומרת, יש ארבע חיות, שהן ארבע מלכויות. אבל קודם להם ארבע רוחות השמיים, וזכריה גם כן, זה חוזר בתחילת זכריה, אותו עניין, שיש ארבע רוחות השמיים, והם יוצרים את ארבע מלכויות. זאת אומרת, אגב, בכל התנ״ך, ארבע רוחות השמיים, לא ארבע כנפות הארץ, ארבע רוחות השמיים מדבר על ארבע מלכויות. זה כתוב תמיד בפסוקים שקשורים לארבע מלכויות. אז אני לא אעבור עליהם עכשיו כי חבל על הזמן, אבל אם תחפשו רוחות השמיים בתנ״ך, תמצאו את זה תמיד בהקשר של ארבע מלכויות, כי הרוחות הן של הארץ, לא של השמיים. זה שהרוחות באות מהשמיים זה כבר סיפור יותר מורכב, זה כבר שרי אומות העולם. אז יש ארבע רוחות השמיים מכל הכיוונים מגיעות אל הים הגדול. אגב, ארבע מלכויות הן באמת לפי רוחות השמיים במובן מסוים, זאת אומרת בבל היא צפונית, תמיד היא נחשבת מצפון תיפתח הרעה, יוון היא דרומית, כי יוון לא באו מיוון אלינו, באו ממצרים, בית אלמאי, יוון התפצלה לארבע מלכויות, והמצרים, אנטיוכוס היה ממצרים, אז יוון היא ממצרים, היא דרומית, פרס ומדי המזרחית, גם לבבל, ורומא היא מערבית, אבל חוץ מהעובדה שזה ארבע רוחות, העם ישראל התפזר לארבע רוחות כדי לתקן את הגויים, כדי להכיר את כל צדדי העולם, ארבע רוחות בכל צדדי העולם, וארבע מלכויות אומר המלבים כוללות את כל צדדי העולם, וכל פעם צד אחד מתגבר על האחרים. אז לכן ארבע רוחות נלחמות כל הזמן, אחת בשנייה, זה עולם של פירוד, עולם של ארבע רוחות, ועם ישראל הוא זה שיסדר את זה בסוף, הוא ייתן את הנקודה העליונה, שתאחד אותם. אז קודם כל ארבע רוחות השנה נלחמות, ולים הגדול, מה זה ים הגדול? אומר המדרש, זה הגלות, אומר אולי המפרשים, הים הגדול זה הגלות, שהיא נמשלת לים בהרבה מקומות בתנ״ך, אז הרוחות האלה נלחמות ביניהם לתוך הגלות, והתוצאה היא ארבע חיות שמייצגות אותם. וכל אחת שונה מהשנייה, הן גדולות כי כל אחת מהן תהיה מלכות בכל העולם, וכל אחת שונה מהשנייה כי כל אחת, כמו שאמרנו בחלום הצלם, כל אחת פותרת בעיה אחרת. עכשיו, שאלה שצריך לשים פה בצד כל הזמן, למה עוד חלום על ארבע מלכויות? דניאל כבר ראה את ארבע מלכויות, הוא כבר שמע שיש ארבע מלכויות, הוא בחלום הצלם. אז זה נראה שיש כאן זווית אחרת של ארבע מלכויות, אנחנו בזכריה גם מדבר על ארבע מלכויות בתור מרכבות וסוסים, זאת אומרת יש כמה זוויות של ארבע מלכויות שצריך להכיר. הזווית שלנו היא הזווית הפשוטה. זאת אומרת להסתכל על ארבע מלכויות בתור ארבע חיות שמחליפות אחת את השנייה, חיות טורפות, זה הצורה הנורמלית להסתכל על ארבע מלכויות. ברור שרומא היא חיה טורפת, שטרפה את יוון, שהיא טרפה את פרס ומדי, והם טרפו את בבל. הצורת הסתכלות של נבוכדנצר ראה את זה היא צורה הרבה יותר מורכבת, לראות את כולם בתור גוף אחד. אז בעצם מי שרוצה לדון בארבע מלכויות עצמן צריך להתחיל מפה, פה זה הבסיס. בכל אופן, דניאל רואה את זה כאן כי הוא רואה את מה שהולך לקרות לעם ישראל עם ארבע מלכויות. נבוכדנצר ראה איך העולם הולך להתנהג. מבחינת המלכות, אז הוא ראה פסל שהכל יהיה דבר אחד. דניאל רואה מה יקרה לעם ישראל. מבחינת עם ישראל זה לא משנה שארבע מלכויות הם דבר אחד. מה שמשנה זה שהם טורפים אותו. שיש כאן חיות טורפות. צריך להתמודד איתם. ולכן הוא רואה את זה בתור חיות טורפות. פסוק ד', קדמייתה כאריה וגפין די נשאר לה, חזה הוות עדי מריתו גפה ונטילת מן הרעה ועל רגליים כאנשה כמעט, ולבב אנש יהיב לה. כלומר, הראשונה, חיה הראשונה, היא כאריה, וכנפיים של נשר לה. מי שמכיר תמונות של אריה מכונף הזה, יש לזה בסיס פה. רואה הייתי עד שנתלשו כנפיה, וניסית מן הארץ, ועל רגליים כאדם הוא עמדה, ולבב אדם ניתן. זה בבל. ואנחנו כבר בסוף שלה כאן. זאת אומרת, בעצם כשדניאל רואה את החיה הזו, הוא כבר יודע לפענח. מה זה? ולפי זה הוא יכול לקבל את המושגים ואיך לפענח את האחרות. עכשיו אנחנו ניתן שנייה את הפענוח בסיסי. מה זה אומר שהראשונה היא כאריה, בכנפיים של נשר לה? אז בבל היא הייתה אריה, גם הנביא משאיר אותה כמה פעמים לאריה, לא רק אותה, כי היא טרפה את כל העולם. בסך הכל לכבוש את כל העולם, לא כל המלכויות כבשו. פרס ומדי כבשו את בבל, וממילא כל העולם נפלה לידיהם. יוון יותר כבשו מהם. רומא אולי אפילו עוד יותר. אבל בבל היא כבשה, היא הראשונה שכבשה את כל העולם, לא ממש, שוב, זה אשור קדמה לה, גם אשור נמשלת לארי. ויש כאן איזו חיה טורפת, מלך החיות, שהיא כבשה את הכל. מצד שני, יש לה כנפיים של נשר, שזה עניין רוחני, שמעלה אותנו למעלה. הכנפיים של נשר אומר שבבל, על ידי זה שהיא כבשה את כולם, השליטה את הרוח שלה על כולם. זאת אומרת, הרוח הבבלית השתלטה על העולם. ואז היה כאן תהליך, תהליך שעבר נבוכדנצר, כשהוא הפך לחיה וכשהוא הכיר במלכות השם, שנתלשו כנפיה. זאת אומרת, היא איבדה את הרוח הבבלית שלה. נבוכדנצר שולח מכתב לכל העולם, שהקדוש ברוך הוא זה ששולט. זה כבר לא רוח בבלית, זה כבר חצי רוח יהודית נמצאת פה. אז נתלשו כנפיה, והיא ניסית מן הארץ, ועל רגליים כאדם הוא עמדה. זאת אומרת, היא הופכת להיות חצי בן אדם. אנחנו נראה בסוף שישראל הם האדם, סוף החלום. זאת אומרת, כולם פה חיות, הם מתנהלים בלי להבין את מה הקדוש ברוך הוא מוביל פה. הם לא מבינים מה הרצון, הם רק מתנהלים לפי הטבע שלהם. עם ישראל הוא מתנהל לפי היגיון. ובבל היה כאן צד שהיא קיבלה קצת מזה. היא נעמדה על רגליים כמו אדם. היא נבוכדנצר הכיר בקדוש ברוך הוא, ולבב אינה שיעב לה, זאת אומרת, היא קיבלה לבב אדם מאותה סיבה. כן, שהיה לו לב חיה לנבוכדנצר, והוא קיבל חזרה לב, כבר קיבל לב אדם שמכיר בקדוש ברוך הוא. פסוק ה', וארוך חיבה אחרי, תניינה, דמיה לדוב, ולסתר חדה כמעט, ותלת ילעין בפומה בין שינה, וכן אמרין לה, קומי אכולי בשר סגי. כלומר, והנה חיה אחרת, שנייה, דומה לדוב, ולצד אחד הוא עמדה, ושלוש צלעות בפיה בין שיניה, וכך אומרים לה, קומי אכלי בשר הרבה, בשר הרבה. באופן פשוט קשה לדעת בתנך מה זה דוב. הגמרא מפרשת דוב כמו שנשמע אצלנו, כמו שמסורבל וגדול, אז הגיוני שזה דוב שלנו. בתנך דוב תמיד מלווה הריות. זה לא מתאים לדוב שאנחנו מכירים. צריכה שמלווה הריות והיא מסוכנת בעיקר כשהיא שקולה. זאת אומרת, די ברור שזו חיה מסוכנת, אבל היא לא טורפת קלאסית. ולכן יותר, כל ההתנהגות של דוב בתנך יותר מתאימה לצבוע למשל. זאת אומרת, לאוכלי נבלות. הם מלווים את האריות, כשהאריה אוכל משהו, אז נשאר השאריות והצבוע בא לקחת. אז יותר נראה שזה איזשהו אוכל נבלות, וזה מאוד מתאים פה בנמשל, כי פרס ומדי לא כבשו את כל העולם, אלא רק הרגו את בבל ולקחו את השאריות. זאת אומרת, הם בעצם לא היו צריכים לקחת כלום, הכל נפל לידיים שלהם. אז זה החיה השנייה שדומה לדוב, זה פרס ומדי, והיא נעמדה לצד אחד, כי היה פרס ומדי, הם היו צריכים שתיהם למלוך, מדי הייתה ראשונה, פרס הייתה שנייה, ואז זה נשאר רק פרס. כן? דריאבש היה מדי, כורש היה פרסי, חשברוש היה פרסי, דריאבש השני היה פרסי, זאת אומרת, זה נשאר רק אצל פרס, אז היא נעמדה לצד אחד. ושלוש צלעות בפי הבן שיניה, באופן פשוט, שלוש צלעות נשמע כמו צלעות של כבש. אכלה משהו ויש לה שלוש צלעות בפה, אבל בעברית צלעות בתנך זה לא צלעות של חיה, אף פעם, זה צדדים, צלע המשכן, זה תמיד צדדים, וגם בארמית זה משמש גם לזה וגם לזה. ולכן יותר נראה שזה בא לרמוז פה על בית המקדש. בית המקדש הוא מחליף את המשכן, המשכן יש לו שלוש צלעות, צלע המשכן לירכתיים ימה, צלע לצד צפון וצלע לצד דרום. ואין מקדימה ואין מלמעלה, כי זה היריעות מכסות. אז בעצם הוא אומר שבית המקדש נמצא בפיה בין שיניה, זאת אומרת, היא זאת שתצווה לבנות את בית המקדש בהצהרת כורש, אז זה נמצא בפיה. מצד שני, היא גם זו שתעצור את בניין בית המקדש ותעכב אותו בזמן החשברוש, אז זה בין שיניה. היא לוחצת עם השיניים גם את בית המקדש. וכך אומרים לה, קומי אכלי בשר הרבה. זאת אומרת, אומרים לה לאכול את כל העמים וכל מה שבבל צברה, היא זאת שאוכלת, שמרוויחה מזה. פסוק ו', בתרדנה, כן, את שלושת המלכויות הראשונות, הפרק הזה רץ די מהר, כי הוא רוצה להתמקד בישראל, ולכן הוא הולך להתמקד בחיה הרביעית, ובמיוחד בסוף של. בתרדנה, חזה הוות וערו אחרי, כי נמר, ולה אגפין ארבעה דיאוף על גבה, וארבע ראשין לחיבתה ושולטן יהיב לה. כלומר, אחרי זה רואה הייתי, והנה אחרת כנמר, ולה כנפיים ארבע של אוף על גבה, וארבעה ראשים לחיה וממשלה ניתנה לה. כן, המפרשים מביאים, וזה מובא בפירוש לדניאל בפרק הבא, שמלכות יוון התחילה עם אלכסנדר מוקדון, והתפרקה מיד, כי הוא מת מאוד מהר, מת מאוד צעיר, והתפרקה אז לארבע מלכים שונים, שכל אחד תפס אזור אחר. אחד ביוון, אחד במצרים, אחד בפרס ואחד ברומא. זאת אומרת, זה מיד התפרק לארבע. זה הארבע ראשים שיש לחיה הזו. אבל מה זה ארבע כנפיים של עוף על גבה? זאת אומרת, לא צריך גם וגם. אמרנו שכנפיים זה רוח. זאת אומרת, יוון היא זאת שמשליטה את הרוח שלה בכל העולם, בכל ארבעת הקצוות, אנחנו חוזרים לארבע רוחות השמיים, אז יוון משתלטת על כל העולם רוחנית, בניגוד לפרס המדי שלא ניסו לשנות את העולם רוחנית. בממשלה ניתנה לה, זה נראה שזה בא למעט, זאת אומרת כל החיות קיבלו ממשלה על העולם, אבל יוון קיבלה רק ממשלה על עם ישראל ולא יותר מזה, זאת אומרת שאר החיות החזיקו את עם ישראל בגלות, בבל הגלתה אותם, רומא הגלתה אותם, פרס ומדי לא החזירו אותם, זאת אומרת השאירו אותם בגלות, רק אפשרו להם לחזור. בזמן יוון עם ישראל כבר חזר, וחלק גדול מעם ישראל כבר חזר לארץ, ולכן יוון היא לא אכלה את עם ישראל, כאילו היא רק שלטה בהם, היה לה שלטון. פסוק זין, בתר דנה, חזבת, הוא אומר בתר דנה, זאת אומרת אחרי זה, רואה הייתי בחזבי לילה, יש כאן חזון לילה חדש, המדרש אומר שזה היה בלילה אחר, זאת אומרת חיה רביעית היא כבר חזון חדש, ואנחנו נראה שאנחנו הולכים להתעכב עליה, כי כמו שאנחנו יודעים, חיה רביעית, המלכות הרביעית היא שונה מאוד, אי אפשר לחבר אותה לשלושת האחרות, שלושת האחרות מלכו ביחד 340 שנה, והיא מלכה 2,000 שנה, זאת אומרת זה לא דומה. אז אחרי זה רואה הייתי בחזון הלילה, וארוך חייבה רביעה, בחילה ואמתנה ותקיפה יתירה, ושיניים דיפרזלה רברבן, אכלה ומדקה ושערה ברגלה רפסה, והיא משניה מן כל חייבתה לקדמאה, וקרניים אסר לה. כלומר, אחרי זה רואה הייתי במראות הלילה, והנה חיה רביעית, נוראה ואיומה וחזקה יותר, ושיניים של ברזלה גדולות, אוכלת ותוכנת והנותר ברגלי הרמסה, והיא משונה מכל החיות שלפניה, וקרניים עשר לה. זאת אומרת, הוא רואה חיה רביעית שהוא לא יכול להגיד למה היא דומה. היא לא דומה לאף חיה אחרת שאנחנו מכירים. היא רק נוראה ואיומה, וחזקה יותר מהחיות הקודמות. כך שהיא לא חזקה יותר כי היא כבשה אותם. כל אחת שם כבשה את השנייה. היא חזקה יותר מאותו סיבה שהיא הברזל, בצלם ששובר הכל, בגלל שהיא הפכה את כל העולם להיות חלק ממנה. היא ריסקה הרבה יותר את העולם. לכן יש לה שיניים של ברזל גדולות, שאוכלות ותוכנות, זאת אומרת, הן מכניסות הכל אליה, כולם נהיים רומאים, ותוכנות ומפרקות כל צורת חיים אחרת שהייתה לפניה. בהתחלה היא הופכת כולם לרומאים, אחרי זה הופכת כולם להיות נוצרים, אבל בכל אופן היא משתלטת על כולם, שזה הסיבה שכבר ציינו, שהמלבים אומר שרומא היא כל כך ארוכה, בגלל שהיא הפכה את כולם לרומאים, אז אי אפשר היה להפיל אותה, כי גם מי שהפיל אותה היה רומאי. זאת אומרת, השלטון כן התחלף בפנים, אבל זה רומאים שלקחו מרומאים. והם באמת הזדהו ככה, זאת אומרת, עד התקופה הקולוניאליסטית, הם קראו לעצמם ממלכת רומא הקדושה. זאת אומרת, מאז התקופה הביזנטית, זה היה בעלות ביזנטית, ואחר כך הם המשיכו לקרוא לעצמם רומא, עד, לא יודע, עד לפני 300 שנה. אז אפילו פחות, כן, אצל נפוליאון עוד היה כוחות שנקראו רומא. אז היא תוכנת את הכל, והנותר ברגלי הרמסה, זאת אומרת, מה שהיא לא מצליחה לטחון ולאכול, למשל, היהודים, שלא מוכנים להפוך להיות רומאים, ולא מוכנים להפוך להיות חלק ממנה, אז היא רומסת ברגליים, זאת אומרת, היא משפילה אותם, והיא דורכת אותם, מכניסה אותם לרצפה. והיא משונה מכל החיות שלפניה. למה היא משונה מכל החיות שלפניה? מסביר המלבין בפשטות, אי אפשר לדמות אותה לאף חיה, כי החיות האחרות הן היו עם שמולך על עמים אחרים. אז לעם הזה יש תכונות, אתה יכול להגיד, הוא דומה לאריה, הוא דומה לדוב. אבל הרומאים זה כל הזמן התחלף, זה עדיין עכשיו רומא. זה כבר מזמן לא איטליה היה. אז מי זה, למה היא דומה החיה הזאת? היא לא דומה לכלום, כי היא מתחלפת כל הזמן. אי אפשר לדמות אותה. ולכן היא משונה מכל החיות שלפניה. וקרניים עשר לה, אז אנחנו זוכרים כבר שלצלם היה עשר אצבעות רגליים. חלק מחרס וחלק מברזל. אז בצלם לא חשבנו שזה עשר דווקא. בצלם היה אפשר לומר שזה עשר, כי לבן אדם יש עשר כצבעות רגליים, אז גם שם היה עשר. אבל פה לחיה אין עשר קרניים, ופה היה דווקא עשר קרניים, מכאן אנחנו יודעים שעשר זה דווקא. זאת אומרת, יש משהו בסוף, תכף נראה שזה בסוף, בסוף מלכות רביעית זה מתחלק לעשר. עשר בצלם זה הכי למטה, פה זה הכי למעלה, בצלם דיברנו על העמידה על הרצפה, העמידה על הקרקע של הפסל, ופה אנחנו מדברים על העלייה כלפי מעלה, כלפי הצד הרוחני. אז יש לה 10 קרניים שהן 10 מלכויות שיש בסוף. מסתכל הבט בקרניים. מסתכל היה בקרניים, וזה לא סתם. זאת אומרת, ברור שדניאל הבין ישר שמה שמעניין זה הקרניים. הוא לא מסתכל על החיה כולה עדיין. זה לא מעניין אותו כל כך. הוא ישאל בסוף איזה שאלה על החיה, אבל מה שמעניין אותו זה הקרניים. למה? ותכף נראה שהקרניים הם סוף, סוף הכל. סוף המלכות הרביעית, סוף ארבע מלכויות. על עשר אצבעות של הצלם, הקטה אבן וכל הצלם מתרסק. זאת אומרת, זה ברור שבעשר האלה שיש בסוף, תמון הסוד של מתי זה ישתנה. ולכן דניאל רוצה לראות את זה. זה הכי מעניין אותו. נסתכל בקרניים. ועלו, עכשיו יש כאן התפתחות. קרן אחרי, זעירה, סלקת ביניהן, התלת מן קרניה קדמיתה, התעקרה מן קדמה, ועלו עינין כעיני אנשה בקרנה דה, ופו ממלא אל רב רבן. כלומר, מתבונן הייתי בקרניים. והנה קרן אחרת קטנה עולה ביניהן, ושלוש מן הקרניים הקודמות נעקרו מלפניה, והנה עיניים כעיני אדם בקרן הזו, ופה מדבר גדול. פה יש כבר סיפור שהרבה יותר קשה להבין אותו. ארבע מלכויות, אנחנו יודעים מי ארבע מלכויות, אין לנו שאלה בנושא הזה, ואנחנו יודעים לפענח פחות או יותר את התכונות שלהם. בעשר קרניים, אז יש בסוף, זה מתפצל לעשר. פתאום יש פה סיפור, שאנחנו לא יודעים על מה לשים אותו. זאת יש קרן קטנה, שצומחת בין הקרניים, ומפילה שלוש מהקרניים הקודמות, ויש לה עיני אדם, ופה שמדבר גדולות, אנחנו יודעים שאדם פה בסיפור זה יהיה ישראל, כמו שבבל הוא עמדה על רגלי אדם וניתן לה לבב אדם. מה זה הסיפור הזה? והמפרשים די נבוכים בסיפור הזה. על מה לפרש את זה? זאת אומרת, הם מנסים לפרש על מוחמד, או על הקיסר, על האפיפיור בביזנטיון, שככה הולך הברבנל, והסיפור הזה של השלוש שנעקרו מלפניה מאוד מסבך את הסיפור, כי איזה סיפור כל כך, תכף אנחנו נראה שהנקודה הזאת היא נקודה קריטית בהיסטוריה, של כל, למצוא נקודה שתהיה כל כך קריטית, מה המלבים אומר, המלבים מביא את פירוש אברבנאל, ואומר, אבל להסביר את השלוש הוא לא הצליח, זה לא היה כל כך רציני, ההסבר של השלוש. מה זה השלוש קרניים האלה? איפה זה מגיע? זאת אומרת, הנקודה הזאת נשארה די בסימן שאלה, מה זה? וזו נקודה מאוד חשובה, כמו שנראה מיד. פסוק ת', חזה הוות, הדיקורסבן רמיו, ועתיק יומין יתיב, לבושה כתלג חיבר, ושיער אשה כאמר נקה, פורסה שביבין דינור, גלגילו היא נור דליק. כלומר, רואה הייתי, עד שכיסאות הושלחו, וישן הימין, לתרגם את עתיק יומין זה קצת קשה, כי יש לזה שני פירושים אפשריים. עתיק זה או ישן, זאת אומרת, ישן הימין, כל הקדוש ברוך הוא ישן הימין, זה אומר שהוא לא מתעסק עם התקופה הזאת, הוא בא עם כל ההיסטוריה. או, המלבי אומר, עתיק יומין, שהוא מעתיק את היומין, ולשון להעתיק, להזיז. זאת אומרת, הוא לא תחת ממשלת הזמן, הוא לא בתחום של הימין. בכל אופן, אז עתיק יומין יושב, לבושו כשלג לבן, ושיער ראשו כצמר נקי, כסאו ניצוצות אש, גלגליו אש בוערת. פה יש סוג של מעשה מרכבה, זאת אומרת, פותחים לנו את השמיים, אומרים, כיסאות הושלחו, איזה כיסאות זה? בפשטות אומרים המפרשים, אומר המדרש, זה הכיסאות של, כאילו, זה מחלוקת בגמרא, אבל זה הכיסאות של מלכי אומות העולם, זאת אומרת, יש את הכיסאות של שרי אומות העולם, של בבל, פרס ומדי, יוון ורומא, והם מושלחים, כבר אין את המלכות הזאת יותר, בגלל, תכף נראה, זה בגלל הקרן הזאת הקטנה, מה שצריך להבין את הקרן הקטנה, כי בגללה הכל קורה, הכיסאות מושלחים, וזה מובא בחגי בצורה הרבה יותר מפורשת, כתוב שם והפכתי כיסא ממלכות על העתיד לבוא. עוד נגיע לשם אולי בשיעור הבא, אבל נגיע לנקודה הזאת בחגי. אז הכיסאות מושלכים, הקדוש ברוך הוא יושב, ופה יש לנו סוג של מעשה מרכבה, שאני לא יודע מה אפשר לפרש פה ומה אי אפשר לפרש פה, וזה הכל קבלה. הרבה דברים יושבים פה, כן, שיר הכבוד, שיער ראשו בסביבה ושחרות, אז סביבה זה בא מפה. שהשיער שלו הוא כצמר נקי. אולי בהמשך, בהקשר לפענוח, ניתן פה כמה נקודות שאפשר להסביר בפשט. אבל באופן פשוט, זה מה שאנחנו רואים. הקדוש ברוך הוא יושב, לבושו כשלג לבן, שיער ראשו כצמר נקי, שניהם ביטויים שקשורים לייסורים ולתשובה ולכפרה. כן, השלג מובא כאיסורים, השלג כחוק כפיתים וכו'. זאת אומרת שזה קר וזה ממית וזה כואב, אבל בסוף יש בתוך זה מים חיים. זאת אומרת שזה נמס, כן, ישלח דברו וים סם, יושב רוחו יזלו מים. אז זה השלג, והצמר הוא מגן מהשלג, הוא מתחמם. לא תירא לביתה משלג, ככל ביתה לבושנים. אז מצד שני, אנחנו יודעים שהצמר הוא יכול להיות גם שני, אדום, שמסמל את החל. אז יש את שני הצדדים. כיסאו ניצוצות אש, גלגליו אש בוערת, ככל שאנחנו יורדים למטה מהכיסא זה יותר אש, הכיסא זה רק ניצוצות אש, גלגלים זה אש בוערת ממש, זה נשמע כמו מעשה מרכבה. נהר דינור, נגד ונפק מן קדמוהי, אלף אלפים ישמשונה וריבו רבבן קדמוהי יקומון, דינה יטיב וספירין פתיחו. והנהר של אש נמשך ויוצא מלפניו, אלף אלפים ישרתו וריבו רבבות לפניו יעמדו, זה המלאכים, יש כאן שני סוגים של מלאכים, יש כאלה שמשרתים אותו, יש כאלה שרק עומדים לפניו, זה אלף אלפים וזה ריבו רבבות, ונהר של אש נמשך ויוצא מלפניו, הדין יושב וספרים נפתחו, לא כתוב שהדין מתחיל, כתוב שהדין יושב, הדין עצמו יושב, כאילו הדין יושב על הכיסא, יש כיסא, מידת הדין שולט, והספרים נפתחו, יש ספרים, הרעיון של ספרים באופן פשוט, מופיע כמה פעמים בתנ"ך, הנושא שיש ספרים, הספריך כולם יכתבו, ספרים באופן פשוט זה אומר שהקדוש ברוך הוא אמנם זוכר הכל, אבל לא כל דבר בא לידי ביטוי היום. זאת אומרת, זכויותיהן של ישראל לא בהכרח באים לידי ביטוי בכל רגע נתון, הם יבואו לידי ביטוי כשיגיע הזמן. ולכן הם כאילו כתובים בספר וסגורים, וכשצריך מביאים את הספר ופותחים אותו. ולכן בראש השנה נפתחים הספרים, זאת אומרת, כל מה שעשינו כל השנה לא בהכרח מקבל את ההחלטה שלו באותו רגע. בראש השנה הם נפתחים הספרים. אז זה מה שקורה כאן. שני הפסוקים האלה ככה אנחנו קצת מדלגים עליהם, כי הם באמת נושא של קבלה, לא נושא ש... בפשט פחות אפשר לפרש מה קורה בשמיים. פסוק י' א', חזה הוות, בדיין מנקל מלייר אברבתה, וקרנה ממללה, חזה הוות, הדקטילת חייבתה, והובת גשמה, והיבת לקידת אשה. כלומר, רואה הייתי, אז, מכל המילים הגדולות אשר הקרן מדברת. רואה הייתי עד שנהרגה החיה והוא עבד גופה וניתנה לבערת אש. זה פסוק מאוד חשוב. כתוב פעמיים רואה הייתי. ההיגיון היה לומר רואה הייתי, שמכל המילים הגדולות שהקרן מדברת, נהרגה החיה והוא עבד גופה וניתנה לבערת אש. זה ההיגיון, אבל באמצע כתוב עוד פעם רואה הייתי. שזה מפריד ביניהם. נראה שההיגיון אומר שרואה הייתי, שמכל המילים הגדולות שהקרן מדברת, זה סוף משפט. כלומר, כל מה שקרה, מה שהדין יושב, ומה שהספרים נפתחו, והכיסאות הושלחו, כל זה קרה בגלל המילים הגדולות שדיברה הקרן. וחוץ מזה, רואה הייתי שמתחיל כאן תהליך שמסתיים במות החיה, העבדת גופה ונתינתה לבערת אש. זה המראה השני. זאת אומרת, יש כאן תהליך, שאני חושב שאנחנו היום בו, ולכן צריך להתעסק איתו, אבל זה לא כנראה, לא, אני לא יודע אם זה מספיק בשיעור הזה, אנחנו נראה. בכל אופן, הדין יושב וכל זה משתנה בגלל המילים הגדולות שמדברת הקרן. הקרן הקטנה הזאת שיש לה עיני אדם ויש לה פה מדבר גדולות, מה שהיא אמרה זה מה שסוגר את הסיפור. לכן דניאל כל כך רוצה להבין מה קורה פה. כי זה יסגור את ארבע מלכויות. ואז מה יקרה לארבע מלכויות? החיה מתה, החיה הרביעית שהיא כרגע השולטת, היא מתה, הגוף שלה עוד קיים. ואז שלב שני הוא עבד גופה, זאת אומרת הגוף שלה מתפרד ומתפורר, שלב שלישי היא ניתנת לבערת אש, שזה שלב מוזר, כי אחרי שהגוף שלה כבר נאבד, מה בער פה? אם זה היה הפוך זה מובן, ניתנה לבערת אש ואז הוא עבד גופה. אבל לא, קודם הוא עבד גופה ואז ניתנה לבערת אש, אז אנחנו נשאיר כשנצטרך לדבר על זה, מעורר את השאלה פה. זה כאן איזה תהליך שאמור לקרות שהוא סוף ארבע מלכויות. פסוק י"ב, ושאר חייבתה, העדי ושולטה נהון, וערכה בחיים יהיבת לאון עד זמן ועידה. כלומר, בשאר החיות הסירו ממשלתם, ואורך בחיים נתנה להם עד מועד ועד. שאר החיות, בבל, פרס ומדי ויוון, הם הסירו את ממשלתם, כל אחת בתורה איבדה את ממשלתה, היא לא שולטת יותר בעולם, אבל הם לא מתו. נתנה להם ערכה בחיים. מה זאת אומרת? ההבנה הכי פשוטה היא, שכיוון שבבל, פרס ומדי ויוון היו עמים מסוימים, והם לא כמו רומא השתלטו על כל העולם והפכו את כולו להיות שלהם, אז יש להם קיום בתור עם. זאת אומרת, החיה נשארת קיימת, בבל נשארה קיימת, בעיראק. ופרסים עדיין נשארו קיימים באיראן, ויוון נשארה קיימת ביוון, כעם, כאחד העמים על במת ההיסטוריה, ולא בתור שולטת. אבל ניתנה להם ארכה עד זמן ועידן, מה זה זמן ועידן? אומר, המלבים עד גוג ומגוג, עד שכבר יגיע השלב שבו הן צריכות גם כן לאבד את את ההבחנה שלהם בתור עם נפרד. אבל זה לא מה שקורה לחיה הרביעית. החיה הרביעית לא נשארה בחיים. החיה הרביעית מתה בגלל שכל מה שהחיה הרביעית קיימת זה השלטון שלה על כל העולם. זה הנצרות, זה מה שהיא שולטת בהכל, זה צריך למות בגלל שאין לו קיום בתור עם. הוא לא עם כבר, הוא מזמן כל העולם. וזה חייבים להחליף. עכשיו, למה חייבים להחליף? גם על זה נצטרך לדבר. זאת אומרת, למה בעצם מלכות ישראל לא הופכת להיות פשוט המלכות החמישית מארבע מלכויות? נצחה, החיה צריכה למות, ורק אז אפשר לשים את או הפסל צריך להתרסק, ורק אז תבוא מלכות העבד. פסוק י' ג' חזה הבט בחזבי ליליה. זאת אומרת, יש כאן עוד חזון, עוד לילה, עוד הבנה. וערו עם ענני שמיה כבר אינש עתה, אבל והדתיק יום היה מתה וקדמו יקריבוי. כלומר, רואה הייתי במראות הלילה, והנה עם ענני השמיים, כבן אדם היה בא, ועד עתיק הימין הגיע, ולפניו קרבו. שוב יש כאן תהליך. מגיע ענני השמיים. ענני השמיים זה לא סתם, זה ההפך הגמור מארבע רוחות השמיים שנלחמות לים הגדול. כשרוחות השמיים נלחמות אל הים, אז הרוח יורדת אל תוך העולם הזה. כשהרוח מעלה ענני, מהים היא מעלה עננים. כלומר, כשהרוח פוגשת את הים היא מעלה עננים למעלה. ואז הים עולה כלפי מעלה. וכשהים עולה כלפי מעלה, זה ההפך, זאת אומרת, זה ים שהופך לרוח. אז מגיע כאן הנקודה החמישית שיכולה לרכז את ארבע המלכויות, שהיא עליונה מעליהן. היא למעלה, ובסוגריים אני אומר שזה קשור לתכלת שבציצית. הציצית מציין את ארבע כנפות הארץ, את הפיזור שלנו, הרחק מהראש, ולמרות זאת, כל אדם, בכל, רחוק ככל שיהיה בארבע כנפות הארץ, הוא כמו כהן גדול, שיש לו ציץ. עם פתיל תכלת, אז גם לנו יש ציצית עם פתיל תכלת. אבל התכלת דומה לים, איזה ים? לים הזה, לים של הגלות, והים דומה לרקיע, הוא מזכיר לנו לאן זה הולך, ורקיע דומה לכיסא הכבוד שיושב פה לדין. אז ענני השמיים זה ההפך ממה שקרה, ההפך מארבע מלכויות, זה התעלות כלפי מעלה של העולם הזה במקום ירידה של הרוח אל החומר. ואז אם ענני השמיים כבן אדם היה בה, בניגוד לחיות, החיות כל אחת דואגת לעצמה ולפי אינסטינקטים, זאת אומרת המלכויות הן עושות מה שהן מתוכנתות לעשות, הן כובשות את העולם ושולטות בו, זה מה שהן יודעות לעשות. אבל האדם הוא שיכול לשלוט גם בחיות לטובתן, לא רק לטובת עצמו, הוא יכול לראות את הצון, זאת אומרת הוא יכול להשתלט על החיות לטובת החיות. ולכן עם ישראל הרבה יותר דומה לבן אדם, כי הוא שולט בעולם לא שלטון של כוח כמו החיות, אלא שלטון לטובת העולם. והוא מגיע, עכשיו יש כאן תהליך, בן אדם היה בא, ואז שלב שני הוא מגיע עד עתיק יומין, ושלב שלישי קרבו אותו לפניו. זאת אומרת, יש את ההגעה של הבן אדם, שהוא עוד לא מגיע לקדוש ברוך הוא. זה שלב ראשון. שלב שני הוא מגיע אל הקדוש ברוך הוא, עוד בכוחו. שלב שלישי מקרבים אותו לפניו, יש כאן התערות הדל אלה, שעוזרים לו לעשות את מה שהוא כבר לא יכול לעשות. פסוק י' ד' ולי יהי שולטן ועיקר ומלכו, וכל הממיה ומיה ולשניה לי יפלחון, שולטני שולטן עולם דלא יעדה, ומלכותי דלא תתחבל. כלומר, ולא, הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם הזה, נתן ממשלה וכבוד ומלכות, וכל העמים, האומות והלשונות לא יעבדו, ממשלתו ממשלת עולם אשר לא תוסר, ומלכותו אשר לא תשחט. אני לא חושב שזה המשיח. יש צד שהמשיח מגלם את זה, ולכן הגמרא אומרת שענני, שכתוב בדברי הימים, זה המשיח בגלל שהוא מגיע עם העננים. אבל הבן אדם פה קודם כל זה עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל הוא זה שישלוט, המשיח הוא זה שיבטא את זה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל ממשלה, שזה אומר שלטון גם בלי רצון של המונהגים, וכבוד שהם יבינו שזה לטובתם, זה צורך שלהם, ומלכות שהעמים יבקשו שעם ישראל ישלוט בהם. ואז כל העמים, האומות זה הדתות, והלשונות יעבדו אותו, הממשלה שלו ממשלת עולם אשר לא תוסר, בגלל שלא לא צריך לבוא עוד תהליך, הוא התהליך הסופי, אז לא צריך להחליף אותו, ומלכותו לא תשחט, כי זה לא בניגוד לרצון המונהגים, שהם יום אחד יתגברו וילחמו בו, ואיזשהו עם יכבוש אותו. הם ירצו את השלטון הזה, הם יבואו לבקש, כמו בימי שלמה, את התורה, ולכן המלכות לא תשחט. פסוק ט"ו, התקריית רוחי ענה דניאל בגוני דנה, וחזווה ראשי והלונני. כלומר, קרתה רוחי בתוך תערה, זה מילים קשות גם בארמית, ומראות ראשי והלונני. החלום לכאורה נגמר, הוא לא נגמר, אנחנו תכף נראה שאנחנו בתוך התהליך, ולכאורה החלום נגמר, ודניאל מנסה להבין אותו ולא מצליח. הוא אומר, קרתה רוחי בתוך תערה, היא חופרת בתוך התער שלה, זאת אומרת, דניאל הוא היה מעדר, הוא היה רגיל לפתור בעיות של אחרים, והוא חלץ על שלו חלום, ודניאל יודע לחפור מתחת לחלום הזה ולמצוא, יש לו מעדר לדניאל. אבל הוא אומר, דניאל, המעדר שלי מנסה לחפור בתוך הנרתיק של עצמו, אני עכשיו זה שחלם, ואני לא מצליח. והמראות ראשו מבהלים אותו, זאת אומרת, מה שהוא מצליח להבין, מראות ראשו, לא רק החזון שהוא ראה, אלא משהו מפענח את זה בראש, מבהלים אותו, כי זה נשמע, מה שהוא מצליח להבין פה מאוד מבהיל. ולכן הוא עוצר את הניסיון לפתור בעצמו את החלום. קרבת על חד מן קמיה ויציבה היא באה מיניה על כל דנה. ואמר לי, אופשר מילה יהודי ענני. כלומר, קרבתי אל אחד מהעומדים. העומדים זה מלאכים. הוא בתוך החלום, הוא נמצא שם בבית דין של מעלה. והוא ניגש לאחד מהמלאכים. והאמת אבקש ממנו על כל זה. אמרתי לו, תגיד לי, מה האמת פה? כי החזון, דניאל הבין הרבה אפשרויות של פתרון פה. והם היו מאוד מבהילים, אז הוא אומר, תגיד לי, מה מהם זה האמת? מה האמת בכל הסיפור הזה? והוא אמר לי, ואת פתרון המילים הודיעני. עכשיו, הוא לא הולך להגיד כאן את הכל. זאת אומרת, המלאך אמר לדניאל את כל מה שהוא ראה. והוא פענח לו את הכל, אבל דניאל לא יספר לנו את הכל. לנו דניאל מספר רק ראש מילים. אז אנחנו הולכים לקבל מעט מזה. והמלאך אומר לו עכשיו משהו קצת מוזר. הוא אומר לו, אילן חייבתה רברבתה, דינין ארבעה, דינין ארבעה. ארבעה מלאכים יקומו מן הרב. כלומר, אלו החיות הגדולות, אשר הן הארבע. ארבעה מלאכים יעמדו מן הארץ. פסוק י"ח, ויקבלון מלכותה קדישי עליונין, ויחסנון מלכותה עד עלמה ועד עלם עלמיה. כלומר, ויקבלו את המלכות קדושי עליונים, וינחלו את המלכות עד עולם, עד עולם עולמים. זהו, זה מה שהוא אומר לו. יש כוח, וזה אנחנו יודעים גם בלי המלאך. אני יודע את זה, לא צריך את דניאל אפילו, בטוח דניאל ידע את זה. הרי כבר דניאל ראה את חזון, שמע את חזון הצלם, והוא כבר פענח את חזון הצלם, בחזון הצלם כל זה כתוב. אנחנו יודעים שיהיה ארבע מלכויות מהארץ, ויקבלו את המלכות, קדושי עליונים, והמלכות יש להם לעולם, זה די ברור כבר בחלום הצלם, וזה בטח ברור בחלום הזה. לא זה מה שדניאל שאל אותו. דניאל רצה לדעת משהו הרבה יותר מורכב, אז למה זה התשובה? התשובה מאוד פשוטה. אני חושב שהדבר היחיד שהוא חידוש פה, לעומת מה שידענו קודם, זה שארבעה מלכויות יקומו מהארץ, ואת המלכות יקבלו קדושי עליונים. ויש כאן את הארץ מול העליונים. המלאך מבהיר לו שהנקודה פה זה שארבע מלכויות הן עשויות מהארץ, לכן יש ארבע, יש ארבע כנפות הארץ. אתה צריך להבין את כל צדדי הארץ. ארבע מלכויות אמורים לקחת את כל הצד החומרי, את כל העולם, ולירכז אותו, להפוך אותו לדבר אחד. ויחסר לזה רק הנקודה העליונה. ולכן את המלכות יקבלו קדושי עליונים מצד שהיא עליונה, והיא מרכזת, היא מאחדת את כל ארבע הצדדים, ולכן זה נשאר להם עד עולם ועד עולמי עולמים. זאת אומרת, המלאך מסביר לו מה הנקודה שמבדילה את ישראל מהעמים במלכות עצמה. שישראל, בגלל שהם עליונים, הם מרכזים את כל ארבע הצדדים של העולם, כי למעלה יש רק אחד. ארבע צדדים יש ארבע, אבל למעלה יש רק אחד. ולכן הם מרכזים את הכל. אבל זה כל מה שהוא אומר לו כאן. אז יכול שהוא אמר לו עוד דברים, ולא שמע, והוא לא סיפר לנו אותם, ויכול להיות שבשלב הזה הוא עוד לא אמר לו עוד שום דבר. אז דניאל ממשיך לשאול, עדיין צווית לייצבה על חייבתה רביעתה, ויבש עניה מן כולהן, דחילה יתירה, שינה דפרזל ותפריה דנחש, אכלה ומדקה ושערה ברגלי הרפסה. כלומר, אז רציתי לאמת, כלומר לקבל אמת, או להבין אם אני צודק, על החיה הרביעית, אשר הייתה שונה מן כולן, אימתה יתרה, שיניה של ברזל, ציפורניה של נחושת, אכלה תחנה וישר ברגלי הרמסה. דניאל מתחיל להוסיף פה נתונים, הוא הולך להוסיף עוד הרבה נתונים, זאת אומרת, כל מיני דברים שהוא לא סיפר לנו קודם שהוא ראה בחלום, הוא עכשיו שואל, בשאלה אנחנו כבר רואים שהוא ראה עוד דברים, אז צריך לשים לב מה הוא מוסיף. קודם כל מה שהוא הוסיף בפסוק הזה זה שהיה לה ציפורניים של נחושת, לא רק שיניים של ברזל, שהם העיקר, היא טוחנת הכל, גם ציפורניה של נחושת, כי אמרנו שהיא רומסת את מי שלא נכנס לתוכה, למשל עם ישראל. זאת אומרת, גם הציפורניים שלהם של נחושת, היא רומסת, זה מאוד מסוכן, זה מאוד בעייתי. ועל קרניה עשר דיברשה, ואחרי דסילקת ונפלה מן קדמה התלת, וקרנה דיכן, ועיינין לה, ופרו ממלל רב רבן, וחזבה רב מן חברתה. כלומר, והוא שואל גם על הקרניים עשר אשר בראשה, והאחרת אשר עלתה ונפלו מפניה שלוש, והקרן הזו ועיניים לה ופה מדבר גדולות ומראה גדול מחברותיה. אז פה עיקר מה שהוא מוסיף זה הוא לא אומר שהיה לה עיניים כעיני אדם, רק שהיה לה עיניים, הוא אומר שמראה גדול מחברותיה, שם היא דווקא הייתה הקרן הזעירה, פה הוא לא אומר שהייתה זעירה, שם הוא אומר שהיה קרן קטנה, פה הוא לא אומר שהייתה קטנה, בהפך שמראה גדול מחברותיה, זה כנראה תהליך שקורה, זאת אומרת, בשלב הראשון היא קטנה, ואז היא עולה, ואז מראה יותר גדול מחברותיה, וגדול מחברותיה יש לזה שני פירושים בעברית, אחד זה גדול יותר מהחברות שלה, והשני זה גדול על חשבון החברות שלה, זאת אומרת, היא לקחה את החברות שלה, ובזכותה היא נהייתה יותר גדולה, שזה כנראה הפירוש שצריך לומר כאן. הוא ממשיך עכשיו עם הסיפור לדברים שבכלל לא שמענו עליה. חזה אבט, וקרנה דיקן עבדה קרב עם קדישין ויכלה להון. רואה הייתי והקרן הזו נלחמה עם קדושים ויכלה להם. זאת אומרת, יש איזה חידוש, שלא היה עד עכשיו כנראה בשאר הגלות, שהקרן הזאת הקטנה נלחמה עם ישראל, עם הקדושים, ויכלה להם. וכנראה שעד עכשיו זה לא קרה, לא יכלו להם, אבל היא כן. ואיכשהו זה צריך להיות קשור גם לזה שיש לה עיניים של עיני אדם ופן לדבר גדולות. עד, היא יכלה להם עד, זאת אומרת, היא יכולה להם לאורך זמן, עד דיאת העתיק יום היה, ודינה יהיב לקדישי עליונים, וזמנה מתה, ומלכותיה חסינו קדישים. כלומר, עד אשר בא ישן הימים, או עתיק היומים, איך שאני לא נפרש את זה, והדין נתן לקדושי עליונים, והמועד הגיע והמלכות נחלו קדושים. שוב, יש כאן שלושה שלבים. הוא הגיע הדין, עם ישראל קיבל את הדין שצריך לגאול אותו מארבע מלכויות, והמועד הגיע, הגיע גם הזמן, ואת המלכות נחלו קדושים, זה השלב האחרון, שהם גם נחלו את המלכות. למשל, היום זה נראה שכבר השתחררנו מארבע מלכויות, אבל עוד לא נחלנו את המלכות. אז אנחנו איפשהו באמצע של התהליך הזה. פסוק כ"ג, כן אמר, חיבתה רביעתה מלכו רביעה תהווה בערה, ותשנה מן כל מלחיבתה, ותחול כל הרעה ותדושינה ותדקינה. כלומר, כך אמר המלאך, החיה הרביעית, מלכות רביעית תהיה בארץ אשר תשנה מכל המלכויות, ותאכל את כל הארץ ותדושה ותתחנה, שהוא לכאורה זה דברים שאנחנו יודעים כבר, אבל הוא מבהיר שהיא הופכת את הכל להיות חלק ממנה. וקרניה עשר מינה מלכותה, עשרה מלכין יקומון, ואחרן יקום אחריהון, והוא ישנה מן קדמיה, ותלתה מלכין יהשפיל. כלומר, הקרניים עשר מתוך המלכות עשרה מלכין יקום, כאן הוא כבר לא מדבר על מלכויות, הוא מדבר על מלכים, כלומר, זה על נקודת זמן מסוימת, ואחר יקום אחריהם, והוא ישנה מהקודמים, ושלושה מלכים ישפיל. לא אומר שהוא יפיל אותם, כמו שאני רואה בחלום, אבל הוא ישפיל אותם, וינמיך אותם. ומילין לצד ילאה ימלין, ולקדושי עליונין יבלה, והסבר להשניה זמנין ודת, והתיהבון בידי עד עידן ועידנין ופלג עידן. כלומר, ומילים לצד העליון ידבר, ולקדושי עליונים יבלה, מלשון בלוי, זה לא מילה בארמית, זה מילה בעברית, ויתכנן לשנות מועדים, לשנות מועדים וחוק, וינתנו בידו עד עת ועיתים וחלק עת. זאת אומרת, הוא מדבר כלפי הקדוש ברוך הוא, לצד העליון ידבר, ולקדושי עליונים לישראל הוא שוחק, הוא שוחק אותם, והוא יתכנן לשנות את הזמנים ואת החוק, ועם ישראל ינתן בידו עד עת עיתים וחלק עת, שזה קץ שמופיע עוד פעם בספר דניאל בסוף בסוף שלו, רק שם זה לא זמן, זה לא עידן עידני ופלג עידן, אלא זמן זמנין ופלג, לא זוכר בדיוק את הנוסח, אבל זה דומה מאוד, ואנחנו נדבר על זה לא כאן, אלא שם כנראה, על מה אומר הקץ הזה, עידן עידנים, אבל בכל אופן, עד שמגיע הקץ, יש איזשהו קץ, שהוא נקרא עידן עידנים מפלג עידן, ועד שיגיע הקץ הזה, נתנו בידו. ודינה יטיב, ושולטני העדון להשמדה ולהובדה עד סופה. כלומר, והדין יושב, ואת ממשלתו של הקרן הזאת, יסירו להשמיד ולאבד עד הסוף, אז כל המלכות הרביעית נאבדת. שזה מה שהחיה נאבדת, וכן, להשמדה, היא מתה, ולהובדה עד סופה, הגופה נאבד, עד סופה היא ניתנת לקידת אש, לשריפת אש. ומלכותה ושולטנה ורבותה, דמלכבה תחות כל שמיה, יהיבת לעם קדישי עליונים. מלכותי מלכות על עם, וכל שולטניה לה יפלחון וישתמעון. כלומר, והמלכות והממשלה והגדולה אשר מולכת תחת כל השמיים, ניתנה לעם קדושי עליונים, מלכותה מלכות עולם, וכל המושלים לה יעבדו וישמעו, שזה הבן אדם שמגיע. מסיים דניאל, עד כה סופה דמילתה, ענה דניאל, סגיר רעיונה יבהלונני, וזיווה ישתנון עליי, ומילתה בליבי נתוות. כלומר, עד כאן סוף הדבר, סוף מה שאפשר לגלות, אני דניאל, מאוד מחשבותיי יבהלוני, ותואר פני ישתנו עליי, והדבר בליבי שמר. זאת אומרת, אני דניאל, אני, שאני יודע את הכל, ולא רק את הרש מילין שאמרתי לכם, תדעו שמאוד מחשבותיי הבהילו אותי, עד כדי כך שתואר פניו השתנה, ואת הדבר בליבו הוא שמר ולא סיפר לנו את רוב הדברים. זאת אומרת, תדעו שהחזון הזה היה מאוד מבהיל ומפחיד, אבל אי אפשר לספר את הכל. עכשיו, צריך פירוש. כן? אז המפרשם, כמו בכל ספר דניאל, מפרשים כל אחד קרוב לזמנו, ככה אמורים לעשות. זאת אומרת, לפרש את זה קרוב לזמן כדי לא לייאש. אבל באמת מאוד מסתבכים עם הסיפור הזה של הקרן הקטנה, ובמיוחד, כיוון שזה עוד לא היה בזמן, אז הם לא ראו את הסוף של מלכות רביעית, ולכן הם לא יודעים באיזה נקודה נמצאת הקרן הזאת, זאת אומרת, בקלות יכול להיות שעוד לא הייתה. נותנים אפשרויות, איך אפשר לספר שהיא כן הייתה? כן, שאפילו הרס"ג אומר שזה בכלל מדבר על טיטוס, או על אנטיוכוס, זאת אומרת שזה בכלל משהו שהיה מזמן. אז אני חושב שאנחנו היום יכולים לתת כבר כיוון יותר ברור, כי אנחנו לכאורה ראינו את סוף המלכות הרביעית. זאת אומרת, ארבע מלכויות שלטו על כל העולם. היום זה לא המצב. היום המצב הוא לא שיש שלטון אחד ששולט בכל העולם, אלא יש הרבה מדינות. יש עוד מעצמות ששולטות על הרבה, אבל רוב העולם הוא מחולק למדינות, ולכאורה השתנה, וזה השתנה סביב מלחמות העולם. שם הנקודה שזה השתנה, וגם אנחנו יודעים שעם ישראל חזר לארץ, זאת אומרת באיזשהו מובן הגלות כבר מסתיימת, וכשהגלות מסתיימת אז מסתיימת מלכות רביעית. ולכן זה נראה שאנחנו נמצאים בנקודה הזו, זאת אומרת הפרק הזה מדבר עלינו. מתי הסתיימה חיה הרביעית? מתי הסתיימה המלכות? באופן פשוט, יש נקודת זמן שעם ישראל חזר לארץ, אפשר להגיד שזה הקמת המדינה, אפשר להגיד שזה תחילת הגאולה. המלבים אגב בחשבונות שלו בספר דניאל כולו מגיע לשנים של תחילת הציונות. ואחרי זה השנים שהוא נותן. תפרש כפחת ותפרש למד גימל. לא למד גימל, אתה רוצה להסתכל שם. זאת אומרת, שנים של מה של תחילת הציונות. השאלה מה... איפה הגיעו העשר? העשר, אני חושב, עשר מלכויות היא נקודת זמן שאנחנו צריכים לשים אליה לב, ובתחילת מלחמת העולם הראשונה היה בערך 10 מלכויות בעולם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתקופה האימפריאליסטית, שיש אימפריות ששולטות על עמים אחרים. השאלה את מי להחשיב באימפריות או לא, זו שאלה טובה. יש 14 מדינות שיכולות להיחשב אימפריות, אבל הן חלקן מאוד קטנות, כמו הולנד למשל, שולטת בכמה איים נוספים, אבל היא לא באמת אימפריה. כשאנחנו מגיעים למלחמת העולם הראשונה, אז המדינות שמשתתפות במלחמת העולם הראשונה, מדינות ההסכמה מול מעצמות המרכז, אז יש לנו שם פחות או יותר 10. זאת אומרת, יש לנו את גרמניה עם אוסטרו-הונגריה ועם איטליה, שמצטרפת אליהם טורקיה, זה 4 בצד אחד, ובצד השני יש את ארצות הברית, אנגליה, צרפת, רוסיה, יפן, ומצטרפת אליהם סין, שכל אחת מאלה שלטה על כמות של ארצות אחרות, באופן פשוט יש כאן 10. אז יכול שאנחנו נספור את זה 11, ויכול להיות שנספור את זה 9, ויכול שנוסיף את זה או נוריד את זה. אבל בסך הכל יש כאן פחות או יותר 10 מעצמות בתחילת מלחמות העולם. והן במהלך השנים הקרובות הולכות לאבד רובן את השלטון שלהם במדינות אחרות, ודאי אנגליה או צרפת. ולכן זה נראה שהנקודה זמן של מלחמות העולם, שהם בהרבה מקרים מקבילים גם עוד לגוג ומגוג, וככה רב אליהו אומר שזה הגוג ומגוג, אז זה לכאורה נקודת הזמן. ואם כך, זה נראה שהקרן הקטנה שעולה שם זה גרמניה הנאצית, לכן אני אומר שזה מאוד קשור ליום, לעשרה בטבת. יש לנו עשרה מלכויות, ואז עולה מלך אחר, שונה מאחרים, משפיל שלושה מלכים אחרים, נלחם במשפיל את אנגליה, רוסיה וארצות הברית, והוא, מה שמיוחד בו זה שיש לו עיניים כעיני אדם, הוא רואה את מה שקורה, הוא רואה את עם ישראל חוזר לארץ, בצורה עמלקית, שהקדוש ברוך הוא מקיים את הנבואות שלו, אז עמלק קם להתנגד, והפה שלו מדבר גדולות, ולאן הוא מדבר גדולות, אומר המלאך, כלפי העליון, כלפי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש כאן מישהו שמבין על מה מדובר, מבין שעם ישראל זה לא סתם יהודים שככה יש לך בעיה איתם, אלא יש כאן את הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל מייצג אותו, יש כאן מוסר, והקרן הזאת הולכת לעשות קרב עם קדושים, והיא יכולה להם בניגוד לכל מה שהיה עד אז. זאת אומרת, היא יכולה להם. יש כאן משהו שלא היה עד אז, ברמה של היכולה להם. וזה באופן חד משמעי, זאת אומרת, די ברור שהשואה היא, מבחינה חומרית, זה האירוע הכי נורא בתולדות עמנו, וגם מבחינה רוחנית, אז הוא ודאי שווה לחורבנות בית המקדש, ולא פחות. זאת אומרת, הוא נמצא על קו אחד איתם. ובאמצע אין אירועים בסדר גודל הזה. וזה שזה מופיע מיד בסוף הגלות, זאת אומרת, כשעם ישראל חוזר, זה מאוד מחזק שזה הנקודה. זאת אומרת, כל המילים הגדולות שממלאת הקרן, זאת אומרת, זה שהקרן מדברת נגד הקדוש ברוך הוא ישירות, ומזהה את עם ישראל איתו, זה מה שגורם לישיבת הדין. זה שיש כאן משהו שמזוהה מול הקדוש ברוך הוא. אולי נרחיב, נראה לפי הזמן. אז עם ישראל ניתן מיד, הוא שוחק את קדושי עליונים, ככה כתוב פה, זאת אומרת, הוא ידבר מילים לצד העליון, וישחוק את קדושי עליונים, והוא סובר לשנות מועדים וחוק, אני מפרש כאן, המפרשים בדרך כלל הלכו במועדים וחוק לנצרות ולאסלאם, ששינו את הלוח שנה ואת המצוות. אני אומר שאפשר לומר שמועדים וחוק, הכוונה את המועד שעם ישראל אמור להיגאל, ואת החוק האלוקי שהוא ייגאל. כשגרמניה זיהתה שעם ישראל מתחיל להיגאל, שמתחילה כאן, מתחיל תהליך של שיבה לציון, אז היא קמה. ובאופן מאוד דומה לאמן, כן, המרחק הזמנים בין הצהרת בלפור לבין השואה, ומרחק הזמנים בין הצהרת כורש לבין גזרת אמן, הוא דומה מאוד, זה 15 שנה ו-22 שנה. אז זה הצורת העבודה של המלא. אז הם תכננו לשנות מועדים בחוק, ועם ישראל ניתן בידו עד עת עתים וחלק עת, עד שמגיע הזמן. זאת אומרת, יש זמן, והם ניתנים עד הזמן הזה, ואז יושב הדין, ומסירים את שלטון המלכויות. איך זה קרה? מי ששולט במלכות רביעית, זה הנצרות. זאת אומרת, הנחות רביעית זה בעצם הנצרות, אני אדום. ועם הזמן היא מתפלגת לשתי רגליים, כמו שראינו בפסל, שזה הנצרות והאסלאם. ובכל אופן יש כאן דת שהיא זאת ששולטת. הדת שולטת עד שלב מסוים. אבל מגיע שלב, שהוא בערך הזמן שזה מתפצל לעשר מלכויות, שהדת נזרקת. שזה השלב של המהפכה הצרפתית ומה שאחריה. שאירופה בהדרגה עוזבת את הדת, חלק מהמקומות אפילו אסור להיות דתי, כמו אצל רוסיה, ומוציאה אותה. אז מה החליף את הדת? שמעתי מהרב לוינשטיין בזמנו הסבר מאוד ארוך, שההומניזם מחליף את הדת. זאת אומרת, הצורה שהמלכות החזיקה את העולם דרך הדת, בגלל שהדת היא זאת שרואה את המבט הכללי. הקדוש ברוך הוא זה שרואה את המבט הכללי. אז אם אתה רוצה להחזיק את העולם, אתה אומר, אני רואה את המבט הכללי, זאת אומרת, המלך קיבל את הזכות שלו מהאלוקים. אבל כשאתה זורק את הדת, אז מי? למה המלך ומה הוא רואה ומה הוא מבין? אתה אומר, לא, האדם יש הומניזם, האדם יכול להבין מה נכון ומה טוב לכל האנשים בעצמו. ואז קמים פילוסופים גדולים ומנסים להסביר את העולם ואיך הוא צריך להתנהל. וההומניזם הזה עצמו, הוא זה שמפיל את העולם. זאת אומרת, הוא זה שגורם לגרמניה לפתח את התיאוריות שלה כבר. זאת אומרת, אם אתה כבר לא צריך להיות צמוד לדת ולא לרצון הקדוש ברוך הוא, אז כל מיני תיאוריות יכולות להגיע, וגרמניה מפתחת את התיאוריות הראשונות שלה. וכשמלחמת העולם השנייה מסתיימת, וגם הראשונה בעצם, אז מהחורבות שלהם קם דור שלא מוכן יותר לקבל שיש אמת. זאת אומרת, אין יותר אמת בעולם, זה הנקודה. וזה שאין יותר אמת בעולם, זה המוות של החיים. אם אין אמת, אז אין גם מי שיכול לשלוט עליי. אין מישהו שיכול להגיד, אני רואה את המבט הכללי. ואז אין יותר מלכויות. ולכן המלחמות העולם הם הנקודה שהמלכויות מאבדות את הכוח שלהם, וזה מתפצל. מתפצל ומתפצל בהדרגה. אני לא יודע למה להיכנס כאן ולמה לא מבחינת הזמן. זאת אומרת, התהליך שלנו מפורט בעוד שתי מקומות. התהליך של איך זה נגמר, מה קורה בדור שלנו. אבל קודם כל מה שחשוב להבין זה שיש כאן את שהשואה היא נקודת הנפילה. ואני חושב שזה גם קשור קצת למראה שרואים את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, נהר דינור שיוצא מלפניו, נהר של אש, זה אומר נהר של איסורים, של שריפה, של... זאת אומרת, יכול להיות שזה לא דבר שיוצא כל הזמן, אלא בזמן ההוא יש נהר של אש שיוצא מלפני הקדוש ברוך הוא, והוא נגד ונפק מן קדמוי, זאת אומרת, הוא נמשך ויוצא, זאת אומרת, יש שני סוגים של מלאכים, רואים אצל נבות, אצל אחיו, שהרוח אומרת, אני אפתנו, אז הקדוש ברוך אומר, צא והסקן, זאת אומרת, אומרת הגמרא, צא מלפניי, כי דובר שקרים לא יקונה נגד עיניי, יש תהליכים שהקדוש ברוך הוא מוציא מלפניו, אבל הם לא נשארים ישירות, הם מלאך שאין אדוניו עמו, הוא מתנהל לבדו, ויש תהליכים שנמשכים מהקדוש ברוך הוא, שזה תהליכים שמלאך שאדוניו עמו. אז הנהר דינור הזה, יש צד שהוא יוצא, ויש צד שהוא נמשך, והוא פועל את הפעולה שלו בעולם, ולכן יש כל כך הרבה אש שם, אבל בנקודה ההיא, נתהרו אבונותיהם של ישראל, יש את השלג של האיסורים, ויש את הצמר שהוא כבר נקי, הוא הלבין, הוא כבר לא אדום, ובנקודה הזאת אפשר כבר לגאול, זאת אומרת, יש נקודה שהאיסורים סגרו את הגלות, שזה קורה גם באיזשהו מובן, גם במובן פשוט. טוב, אני חושב שאנחנו כן נעצור כאן, ואני אולי בשיעור הבא, אם יישאר זמן בסוף, הגיוני שיישאר על הפרק הבא, אז ניכנס לכמה שלבים שיש פה. ציינו שיש כאן ארבע שלבים, שהשלושה שלבים של מות החיה ושלב מקדים אליה, שזה חוזר גם בצלם וגם בחגי, כדי להסביר את הדור שלנו. זאת אומרת, בעצם מה קורה היום בעקבות זה? כי מבחינת העולם השנייה הייתה בעצם כבר שתי דורות אחורה, אבל היום יש לזה עוד משמעויות למה שכתוב פה. וכאן רק נעצור לשאלות ונסיים, כי לא ברור לי שזה היה מספיק מובן הסוף. אז שאלות ונסיים. אז הוא לא אומר שהיא הייתה קטנה, ואז היא נהייתה גדולה מחברותיה. בהתחלה היא הייתה קטנה.